זכר צדיק לברכה, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שמדבר כאן על הנושא של המאמר הזה בעצם הוא מה שנקרא אחדות ישראל. תחת הכותרת, לך כנוס את כל היהודים. אסתר המלכה, כשנודע לה שמרדכי מצטער על מה שנגזר על היהודים, להרוג ולהשמיד את כל היהודים, אז היא באה והוא מבקש ממנה, לכי אל המלך, אל אחשוורוש, ותבקשי ממנו שיבטל את הגזרה. אז היא אומרת, אני כבר 30 יום לא באתי לשם, וכל מי שלא בא אל המלך, דתו אחת להאמין. אבל מה, יש סגולה, כשעם ישראל ביחד, ואז במילא הגזרות האלה מתבטלות. אני מבקש, לך כנוס את כל היהודים. עד הקריאה הזאת, לך כנוס את כל היהודים. מה זה לכנוס את כל היהודים? לאחד את כולם, להפוך אותם לעם אחד. אז זה לא דבר פשוט, כן. לך כנוס את כל היהודים. כל היהודים, נאמר קטן, נאמר שם הפסוק בשושן, לא כל היהודים בעולם, בשושן, אבל גם לכנוס אותם בשושן, זאת לא הייתה מלאכה פשוטה. מה עוד שהמן הרשע, כשהוא בא לשכנע את אחשוורוש, להשמיד את היהודים, הוא אומר, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, שהוא מציאות של פיזור ופירוד. ואז הייתה מציאות, בגלות באמת היינו מפוזרים ופורדים, אז איך תכנוס אותם, איך תעשה שלום? בין זרמים שונים, אנשים שונים, דעות שונות, מפלגות שונות, איך עושים שלום? זה מעניין אתכם. הרב כאן במאמר הזה אומר, הקריאה הזאת של אסתר, לך כנוס את כל היהודים, היא לא רק קריאה חד פעמית, זה קריאה לכל הדורות, כולל הדור שלנו. איך כונסים את כל היהודים, איך מאחדים את כל היהודים. זה תוכן המאמר, הנושא המרכזי, נראה את זה בתוכו, בבקשה. בימי הפורים האלה, בשעות קשות הללו, שיסורים מקיפים וממלאים את כלל ישראל, הגוי כולו, צרות רבות מבחוץ, ויותר גדולה היא הצרה מפני הצרות הפנימיות שלנו, מפני שנשבט שלום הבית אצלנו, שלום בית ישראל. אני לא יודע בדיוק מתי נכתב המאמר הזה של הרב זצ"ל, אבל זו הייתה מציאות בגולה. הרב נפטר 5 שנים לפני השואה, בשנת תרצ"ה. ולפני זה, נאמר, המצב בעם ישראל לא היה שפיר מבחינה זאת. היו פרעות, היו ברוסיה, במקומות אחרים, ועם ישראל כבר אז התפצל בתוכו לדתיים ולא דתיים, משכילים ודתיים, וחסידים ומתנגדים. היה מצב לא פשוט. אז הוא אומר, גם מבחוץ עושים לנו צרות, הגויים, כמו שהתפרעו אז באירופה, כדאי להיות לפני השואה, מה אחרי השואה, מה נאמר. אבל גם מבית היה לנו מצב של חילוקי דעות והסכמות ומריבות ודברים קשים מאוד. אז הוא אומר, מצב כזה, איך לכנוס את כל היהודים? איך עושים את ה... את ה... את ה... מאחדים את השונים? מלאכה לא פשוטה. נזכורנה את הימים הללו ומאורתיהם, כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר. כן, מגילת אסתר זאת יצירה שנכתבה ברוח הקודש, והיא טובה, היא רלוונטית לכל הדורות. לא רק לדור ההוא, אלא גם לדור הזה, יש מה ללמוד ממגילת אסתר. אשר ברוח הקודש נאמרה, כן, כמו שחז"ל אומרים שמגילת אסתר, למרות שהיא הייתה, נכתבה בבית, תחילת בית, עוד לא בית, אבל תחילת תקופת בית שני, נאמר, בכל זאת אסתר ביקשה שיכניסו אותה לתוך ה... מכיוון שהכתבה ברוח הקודש, בתוך התנ״ך, והיא נכנסה בתוך התנ״ך המגילה הזאת. מה זה רוח הקודש? יש דברים שנכתבים ברוח הקודש, יש דברים שלא נכתבים ברוח הקודש. רוח הקודש זה דבר אלוקי. דבר אלוקי זה דבר אבסולוטי, דבר נצחי. זאת אומרת, התורה היא כולה ניתנה למשה על ידי אלוקים. משה קיבל תורה מסיני על ידי ריבונו של עולם. התורה, הגדלות של התורה, האמת של התורה, היא כזאת שהיא טובה לכל הדורות. היום למשל, אנחנו שומרים את יום השבת. למה? כי כתוב בתורה לשמור את יום השבת. פעם, לפני שנים, אני זוכר, מישהו אמר לי, התורה נכתבה לפני כל כך הרבה שנים, היום זה כבר לא רלוונטי, אנחנו אנשים מודרניים, יש לנו היום התפתחות כזאת גדולה, המין האנושי התפתח, הוא צודק, המין האנושי התפתח בטכנולוגיה. יש לנו הייטק היום, אז שדיברו את זה עד לפני שהיה הייטק הזה, אבל יש, העולם משתנה כל רגע מבחינה מדעית, מבחינה טכנולוגית, מבחינה זאת. אבל בתוך כל המשתנה הזה, ישנם דברים שאינם משתנים. מה לא משתנה? ערכי הנצח של התורה שלנו הם לא משתנים, זה אותו דבר. כבד את אביך ואת אמך, זה דבר אבסולוטי, דבר מוחלט. זה לא משתנה אם אתה בזמן מודרני או בזמן לא מודרני. או קדשת יום השבת, זה לא משתנה. היהודים שומרים שבת אלפי שנים, וזה הגדלות של האמת הזאת. והאמת, כמה שדבר יותר מתקיים, סימן שזה האמת, אמת יותר גדולה. אז אלפי שנים אנחנו מקיימים את האמת של התורה, למרות העולם המתפתח, וזה לא עומד בסתירה שני הדברים האלה. כן, המדע, הטכנולוגיה, היא מתפתחת בסדר, אבל הערכים הם ערכים מוחלטים, ערכים אלוקיים. זה גם מגילת אסתר. מגילת אסתר ברוח הקודש נאמר. ברוח הקודש הכוונה זה דברי אלוקים, זה לא דבר שמשתנה ברבות הימים. זה דברים קבועים וקיימים לעד ולנצח נצחים. לכן גם הקריאה הזאת של אסתר שהיא פונה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים, היא טובה לכל הדורות, כולל הדור שלנו. גם בדור שלנו הקריאה הזאת היא צריכה להישמע היא צריכה גם להיעשות, לא רק להישמע. אז זה אומר כאן הרב. השקן, נזכור נא את הימים הללו שמאורותיהם, כמו שהם כתובים לפנינו מגילת אסתר, אשר ברוח הקודש נאמר. ברוח הקודש עומדו ממה לכל חליפות העיתים. לא, רוח הקודש קיימת כל הזמן. ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות. כן, זה נמצא בכל הזמן. הקריאה הזאת לאחד את עם ישראל היא רלוונטית לכל דור ודור. והאמרה הנצחית של לך כנוס את כל היהודים היא מוכרחת להחיות אותנו עוד הפעם. כמו שאסתר קרא לך כנוס את כל היהודים וזה הציל אותה. והציל את עם ישראל בסופו של דבר. אז הוא אומר, גם בדור שלנו, הוא כתב את זה עוד שרוב העם היה בגלות כמובן. אז הוא אומר, גם בדור שלנו הקריאה הזאת היא קריאה שהיא רלוונטית. ולרוממנו מכל שפלותינו. כל מקום שאתה מוצא אחדות, אתה מוצא קידוש השם. כל מקום שאתה מוצא פירוד, יש חילול השם. אם זה ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה הלאומית וברמה העולמית. כן. אז הוא אומר, זה טוב, גם בדור שלנו הקריאה הזאת לאחד את עם ישראל. אבל בוודאי כאן ישאל מי שיודע לשאול. לא כל אחד יודע לשאול. וגם מי שאינו יודע לשאול. כמו בהגדה של פסח. יש כאלה שיודעים לשאול, יש כאלה שלא יודעים לשאול. הייתכן לאחד את כל היהודים? עכשיו אתה אומר לך כנוס את כל היהודים? כיצד תכניס בכפיפה אחת במסגרת אחת את כולם, את כל סיעותיהם ואת כל מפלגותיהם? כיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה, כמשל של העצמות היבשות של יחזקאל, הנביא יחזקאל, הגלות החומרית, הגלות הרוחנית, להתקרב אחד לאחד? איך תאחד את כל את כל המציאות שנראית על פניה, היא נראית, אי אפשר לחבר ואי אפשר לגשר כאן. להיות שיעור קומה אחת הנקרא כלל ישראל, העומד לדרוש את חוסנו, את חייתו ואת שיבת שבותו. איך תעשה את הדבר? מהו הסוד? מהו הפטנט לאחד את הנפרדים? שאלה טובה, נכון? איך תאחד היום? ניקח את המציאות העכשווית, את החרדים עם הלא חרדים, עם הימנים והשמאלנים, ואיך תאחד את כולם? איך אתה עושה? מהו הדבק? מהי הדרך לקחת את השונים ולהפוך אותם לדבר אחד? זה מעניין אתכם? בוא נראה מה הוא אומר. אני לא מתכוון לשום דבר, אני מנסה להבין מה הרב אומר. רק הוא שאל שאלה, עוד לא הגענו לתשובה.
לא, אני שואל בגלל, בשביל כולם להיות הומוגנים, זה, תמידים מה זה
הומוגנים,
נכון?
יחד.
לא ביחד, שונים. כולם אותו דבר, הומוגנים.
לא, אף פעם זה לא ככה. כתוב על עם ישראל, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. מצד אחד זה עם אחד, מצד אחד כל אחד זה עולם בפני עצמו. ביהדות, בתורה נאמר, זה לא בא לטשטש את הזהות העצמית של כל אחד. היו כתוב, היי בישורון מלך בית הספר שעם, יחד שבטי ישראל. כתוב שבטי ישראל, לא כתוב יחד ישראל. לא הומוגניות, אלא יחד שבטים, כל אחד יש לו את הצבע שלו, את ה... אופי שלו, את ה... זה הגדלות של תורתנו. התורה לא באה לטשטש את הזהות הפרטית של כל אחד, את הייחודיות, את ה... אדרבה, היא אומרת, מצד אחד אנחנו מסתכלים על כל המערכת כולה, אבל מצד שני, בתוך המערכת כל אחד יש לו פונקציה שלו, יש לו תפקיד שלו, דבר מיוחד שלו. זה נקרא מבט אחדותי. מבט אחדותי הוא מבט שהוא לא בא לטשטש ולא בא למחוק, נאמר, את הייחודיות של כל אחד ואחד. למה המשל דומה? לאדם. אדם הוא אדם אחד, אבל האדם האחד הזה יש בו איברים שונים. יש בו לב, יש בו ידיים, יש בו רגליים, יש בו כוחות שונים. אנחנו לא רואים האדם האחד הזה על כל נמחק, לא. כל פרט בא לידי ביטוי שלו. זה התפיסה היהודית. בכל זאת, איך מאחדים את כל האומה, אם למרות כל השינויים למיניהם? עדיין לא תן תשובה, תכף נקבל את התשובה. כרגע רק מציג את השאלה. אף אתה אמור לו שהפיזור הזה, גם החומרי וגם הרוחני, יש לנו מקום אחד ששם איננו יכול לשלוט עלינו. מהו המקום הזה? וכי תאמר, הרי אנחנו רואים בעינינו את הצרה הפנימית האיומה, איך שקמים יהודים נגד יהודים, ואיך שאחים נהפכים זה נגד זה, לזאבים ולנחשים, ואיך זה, איך זה תאמר, לא הכנוס את כל היהודים. כי הוא משאיר את זה בשימן שאלה. הוא אומר, יש מקום לאחד, למרות שאנחנו רואים דבר הפוך בדיוק. איך שאחד נלחם עם השני, ואחד זאב אחד לשני, וחנחש אחד לשני, וכל הדברים. יש מקום גם לדבר הזה. בוא נראה. אמנם כל האומר ששקר בדה אמן הרשע באומרו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אינו אלא טועה. הוא לא אמר שקר, הוא אמר אמת. אבל בוא נתבונן במה הוא אומר. הוא אומר ישנו עם אחד, נכון? הוא אמר ככה, והוא מפודר ומפורד, אבל ישנו אחד. זאת אומרת, יש כאן שני מימדים באמירה הזאת. המימד האחד מדבר על עם אחד, והמימד השני אומר שהוא מפודר ומפורד. אז בכל זאת יש כאן דבר והיפוכו. ואיך אפשר להבין, מצד אחד אתה קורא לזה עם אחד, מצד שני אתה קורא לו מפודר ומפורד, איך הדברים מסתדרים? זה לא רק בעם ישראל, בכל דבר. יש מצד אחד את האחדות, מצד שני יש את החלוקה, הדרגתיות בכל מערכת ומערכת. אמנם כל האומר ששקר בדם, מן הרשע באומו ישנו על מחד מפוזר ומפורד, אינו אלא טועה. באמת מפוזר ומפורד הוא העם האחד. זה נכון, רואים על פניו, זה ככה נראה. אבל בכל זאת, עם אחד הוא. ושמה תאמר, איך ייתכן שהוא שני הפכים בנושא אחד? מצד אחד אתה אומר, זה עם אחד. מצד שני אתה אומר, הוא מפוזר ומפורד. עם אחד מצד אחד, ומפוזר ומפורד מצד השני. אל תתמה על החפץ. ישנם פלאים בעולם. ישנם דברים מופלאים בעולם. והעם הזה, שכל עמידתו בעולם, מרופדת עם בפלאי פלאות, לא סתם פלאים. כל הקיום שלנו זה פלא אחד גדול. הוא מראה בהווייתו גם כן את הפלא הזה של מצד אחד עם אחד, מצד שני מפוזר ומפורד. ובמהותו העצמית הראו עם אחד, למרות משהו מפוזר ומפורד, וזה לא עומד בסתירה שני הדברים האלה. לא עומד בסתירה. אלא מה? רק כהתחלת בירור העניין. שאלה איך אתה רואה את המציאות. אדם שרואה את המציאות בחיצוניות שלו, אז באמת הוא רואה פיזור ופירוד. אבל אם יש לך עין פנימית יותר, עין רוחנית יותר, ואתה חודר אל המציאות ואתה רואה את הממד המאחד בתוך הפיזור הזה, כן? אז אתה רואה שלמרות שזה נראה ככה בחיצוניות, בפנימיות הוא אחד. תן לכם דוגמה, האדם בעצמו. האדם בעצמו הוא גוף. הגוף הוא באמת מחולק לאיברים שונים. אבל יש בגוף הזה גם נשמה. הנשמה היא אחת. נכון שלא רואים אותה פיזית, אבל היא קיימת, הנשמה בכל אחד. הנשמה הזאת קיימת, והיא מאחדת גם את כל הגוף הזה. כשאדם נפטר מן העולם, מה זה פטירה מן העולם? הנשמה עוזבת את הגוף, ביי, עוזבת אותו. מה קורה לגוף? מתפורר. כל מה שהנשמה בתוך הגוף הוא אחד, הגוף הזה הוא אחד. השאלה איזה מבט יש לך על, על, על המציאות. אתה יכול להסתכל על עם ישראל, לראות את השוני בין אחד לאחד, מבחינה כזאת ומבחינה אחרת כזאת. אבל אם אתה בעל ראייה פנימית יותר, רוחנית יותר, אתה יכול להבחין שלמרות כל השינויים, יש כאן עניין רוחני, מגמתי, היסטורי, ממשי, של עם אחד. זה מובן הרעיון. אז זה, הרב כאן מרחיב את הדיבור הזה. מצד אחד, אנחנו נראים כאילו שונים אחד, מצד שני, יש מאחד. בוא נראה. אמנם הדבר שמחלתנו הגדולה, מחלת הגלות, בין מחלת הגלות שבפועל, שנדחה עלינו במלוא זועפה, בין מחלת הגלות שבכוח, שלפיפה אותנו מאז, כן? הגלות, גלות פשוטו כמשמעו, אבל יש שאנחנו בחוץ לארץ, אבל יש גם גלות בכוח, כן? אשר על ידה באה עלינו הקטסטרופה הגלותית, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונזרחקנו מעל אדמתנו, זאת אומרת אותה גלות שבכוח, שאחר כך הביאה את הגלות שבפועל, שהייתה שנאת חינם, והיו אבונות בתוכנו, וזה הביא לנו את הגלות בסופו של הדבר, כי תצא מן הכוח אל הפועל. היא מלפפת אותנו ועושה אותנו לעם מפוזר ומפורד. זה נכון. המחלה הזאת הופכת אותנו לעם מפוזר ומפורד. אבל נצח ישראל לא ישקר. הגלות עם כל נוראותיה מוכרח שקץ יבוא לה, קץ המגולה. הוא אומר, הגלות זה לא דבר מוחלט. הגלות זה לא דבר טוב. ואני בדקתי, לרע יש סוף. לטוב אין סוף. הטוב שייך לאין סוף. הרע זה הכל זה דבר, דבר רגעי, כן. אדרבה, ירידה לצורך עלייה. בתוך הרע לפעמים אתה רואה גם את הטוב, איך מגנות בתוך הרע, אתה רואה את הדברים הטובים. זאת אומרת, אז באמת יש קץ לגלות. הרב כותב את זה אמנם בתקופה שכבר התחלת הקץ, אבל 2000 שנה יהודים היו, חיו, והאמינו באמונה ודאית בכל תפילה. תחזינה עינינו בשובך לציון, ברחמים, בונה ירושלים. בונה, איפה בונה? אנחנו היינו בכלל בחוץ לארץ. אבל הוא בונה, גם בניסטר הוא בונה. בכל מצב הוא בונה את ירושלים. מקבץ נדחי ישראל. למרות שאנחנו בגלות, הוא כבר מקבל. זאת אומרת, מה המשל דומה, כשנבין, לאדם שהוא זורע זרע. עכשיו, כשהוא זורע זרע, מה הוא עושה? הוא לוקח זרע, ושם אותו באדמה שירכיב. אבל הוא מאמין שלמרות שהזרע הזה מרכיב באדמה, יצא מנו נבט ויצא מנו עץ. אז אדם כזה, זה נקרא, אז האדם שהוא סדר זרעים, סדר אמונה, שהוא זורע ומאמין שמהזרע הזה יצא משהו, למרות שהוא עושה פעולה הפוכה בדיוק, הרי הוא מטמיע את זה באדמה. בכל זאת יצא מזה משהו. לכן, אומר, הפעולה הזאת של הטוב הגנוז בתוך הדברים שנראים הפוך על הפוך, הפעולה, העניין הזה הוא קיים כל הזמן. רק צריך לגלות את את הטוב שבה נראה לא טוב. והרק שלעצמו, אין לו אחיזה נצחית, זה דבר חולף. או דבר שמנו יצמח דבר טוב. על זה כאן מדבר כאן הרב. הגלות, עם כל נוראותיה, מוכרח שקץ יבוא לה. מתי יבוא הקץ, מי יודע? היום! הקץ המגולה. היום אנחנו בארץ ישראל, ברוך השם. ובעת אשר הרוח מתחיל לבוא מארבע כנפות הארץ, דהיינו קיבוץ גלויות, מהמצוקות הסובבות אותנו מעבר מזה, ומהתגלות הנפשית הממלא את קרבנו גם יחד לשוב ולהיבנות בארץ חיינו מעבר מזה. זאת אומרת, שתי סיבות יש לבוא לארץ. א', הצרות. הצרות פשוט עוררו את היהודים לבוא לארץ ישראל. איך אומרים, יש ביטוי כזה, ביתה חישנה. אם מקבלים ביתה, ביתה כמו בכדורגל, אז באים לארץ ישראל. אבל יש גם מציאות שאנשים אידיאליסטים, אומרים, זהו, סוף הגלות, עולים לארץ עם כל הקושי וכל הבלגנים וכל הבעיות וכל הסיבוכים. אז הוא אומר, גם מצד המצוקות והצרות עולים לארץ ישראל, אבל גם מצד האידיאלים עולים לארץ ישראל. ככה שהדברים האלה מהים בין כך ובין כך. כן, מהמצוקות הסובבות אותנו מעבר מזה, ומהתגלות הנפשית הממלאה את קרבנו גם יחד לשוב ולהיבנות בארץ חיינו מעבר מזה. הננו קרובים להכיר, כי ישנה תרופה גם למחלת הפיזור והפירוש שלנו. וסוף כל סוף, עם אחד אנחנו, ועם אחד נהיה, ועוד הפעם יקום ישראל באמרתו הנצחית של לך כנוס את כל היהודים, לאחד את כל היהודים. אנחנו נתכנס. הרב כותב את זה לפני 100 שנה, מה נאמר היום? ברוך השם. כשאנחנו כאן, קיבוץ גלויות, גוי אחד בארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בטוב. חוזר לשאלה הראשונה, איך עושים את זה? אבל עוד הפעם הקושייה הגדולה היא ועומדת על דרך הגאולה כקיר ברזל שלא נותן לנו להתקדם, ואבן נגף. הרי סוף כל סוף הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל פה. אתה יכול לדבר יפה יפה, אבל העובדה היא שישנו פיזור וישנו פירוד. אף אתה אמור לה סתם מקשה על הזה, כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה של בריאות מתוך האדם עצמו, מנפשו אל נפשו, מתוך הנפש הבלתי יודעת, מירה, מחוסה, כל כך עד שאדם עצמו אינו מכיר את מהותו, מפני שידוע היא שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהם הגופניות אינן מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם. וזהו הצד הידוע שלו. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. הרב הוא לא רופא, הוא רופא הנפשות אולי, אבל הוא משתמש כאן במשל של רפואה. ידוע שהאדם יש לו באופן טבעי כוחות חיסון מעצמו, כן, הוא לא צריך, אלא אם כן הוא מאבד את היכולת של כוחות החיסון העצמי שלו. זאת אומרת, מה שבא הרופא לעשות, שנותן תרופות לאדם, הוא נותן בעצם כלים לגוף שהוא בריא במהותו, בכוחות הפועלים בתוכו, להתגלות, להתחזק ולהתגבר על המחלה. זאת אומרת, התרופה בעצמה היא רק חלק מהתהליך של הרפואה של האדם. אבל החלק המרכזי של הרפואה של האדם זה האדם בעצמו, שהשם חנן אותו ביכולת להתחזק, להתגבר, להתרפא מתוך עצמו. לפעמים אדם חולה, אומר לו רופא, תשכב במיטה יום יומיים, זה יעבור. ואיך זה יעבור? הגוף בעצמו מייצר את היכולת הזאת להתרפא על מחלה כזאת או מחלה. לא תמיד, אבל בדרך כלל זה ככה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתעלם מרפואת האדם, מהכוחות הגנוזים בתוך האדם עצמו. זה מבחינה בריאותית, פיזית. אותו דבר גם נפשית. גם נפשית, אדם לפעמים עובר משבר או משהו כזה. אז נכון שיכול לבוא איזה פסיכולוג או פסיכיאטר או משהו, יכול לעזור לך, אבל אם אתה, אין לך את הכוחות שלך להתגבר על המשבר הזה, אם זה דיכאון או משהו אחר, אם בעצמך, אז אתה לא תתגבר על זה לעולם. זה מה שהרב אומר, הרפואה היא לא באה רק מבחוץ, הרפואה באה מבפנים, מתוך האדם עצמו, מתוך הכוחות שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, להתמודד, להתגבר על קשיים כאלה ואחרים. ברמה הרפואית, ברמה, גם ברמה הלאומית, אותו דבר. זאת אומרת, יש לנו לעם ישראל חיוניות פנימית, למרות שאנחנו בחוץ נראים ככה. אנחנו יכולים להתגבר, יכולים להתעלות. אומר, המחלות מצד הזיבוריות של הזיבוריות, יש עידית ויש זיבורית. עידית זה החלק הטוב, וזיבורית זה החלק הלא טוב. המחלות באות מצד החלק הלא טוב שבאנו, כן, אבל הבריאות היא, יש לנו גם בריאות, אלא אי אפשר להתעלם מזה. וזהו הצד הידוע שלנו. מה אנחנו מכירים? את הצד הזיבורית. דהיינו את הצד הלא טוב שאנחנו מכירים. ודווקא הצד הפומבי המפורסם שלו, זהו הצד הזיבורותי. אבל הצד הגנוז שלו, דהיינו הדבר הפנימי, הדבר שהוא המהות של האדם, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא אומץ, מלא חיים, הוא בא לכוח. ומאוצר בריאותו הגנוזה יש סיפוק רב להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו. ומטעה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ, בשעה שבאמת הוא בעל נפש אמיצה, בריאה ומלאה חיים ועוד. זאת אומרת, יש שני צדדים באדם, יש חולשות לאדם, ויש גם דברים בריאים באדם. אז אדם לפעמים חושב על עצמו דברים לא טובים. יכול לקרוא דבר כזה? אה? איפה זה בא? מהבריאות שלו או מהחולי שלו? מהחולי שלו. אני צריך לזכור את העניין, זה לא דבר פשוט. רגע, תן צ'אנס לבריאות שלך, אל תהיה למה. כן. הייתי פעם משל, יש מחלה, לא עלינו, שנקראת מחלת קורונה נמק. מה זה נמק? נמק שאין זרימת דם בעבר מסוים, וכתוצאה מזה מתקיפים את העבר הזה חיידקים, וזה נרכב, כל העבר הזה נרכב. מחלה לא מאוד מסוכנת, הנמק הזה. אז איך זה בא הדבר הזה? ראיתי הסבר.
זה כמו גאוס.
מה?
גאוס.
מה זה?
מה שקרה לבו מלאי ברגליים.
למי?
זה נמק.
כן. לא יודע, מי אמרת? בוב מי?
בוב מלאי.
לא מכיר, אני לא מכיר.
לא חשוב, אחד זה מר מפורסם שקרה לו את זה ברגליים.
יכול להיות, יש אלה בעיקר שחולי סכרת. יש להם בעיה בדבר הזה.
כן.
אז ברפואה מסבירים איך זה. יש הרבה חיידקים באוויר ובגוף. בכל מקום יש חיידקים. מיליונים של חיידקים. אם אתה בריא, החיידקים האלה לא תוקפים אותך, לא יכולים לתקוף אותך. יש לך מנגנון הגנה, כמו שנקרא. הבריאות זה המנגנון הגנה שלך. הזרימת הדם זה מנגנון הגנה שלך. אבל אם מפסיק לזרום הדם באיברים, אז הם פשוט אומרים, יש כאן חולשה. אז הם מוצאים את עצמם, מוצאים דרך איך לגרום לנמק הזה, שכל העבר הזה יירקם פשוט. כמו כל דבר, תוקח בשר. שם, אם הוא טרי והוא בסדר, החיידקים לא אוכלים אותו. אבל אם הוא משאיר אותו הרבה זמן בחוץ, הוא נרקב, החיידקים אוכלים אותו. כן. זאת אומרת, הוא בעצמו, כשהוא היה בשר טרי, היה בסדר גמור. סליחה שאני נותן את האדם ואת הבשר, זה אותו, על אותו פרינציפ, על אותו עיקרון. אותו דבר האדם. האדם, אם הוא בריא בנפשו ובריא בגופו וכל הדברים האלה, בסדר גמור, יש לו מנגנון הגנה, הוא יתמודד וכל הדברים. אבל אם הוא חולה, האדם, יש לו מה שנקרא החלק הלא טוב, נותן לו משקל יתר לחלק הלא טוב, על ידי דימוי עצמי, שהוא, לפעמים יש אנשים אומרים, נדמה להם שהם חולים. זה שהם נדמה להם שהם חולים, זה כבר עושה אותם חולים. רק המחשבות האלה עושה אותם חולים. לכן אומר כאן הרב, אנחנו צריכים להעלות את הצד הבריא שבעם ישראל. אז במילא נראה את הצד האחדותי, אבל אם אתה מעלה כל הזמן את הפירוט, אתה רואה חברה, אתה רואה משפחה, אתה רואה את הפירוט בין כל הדברים האלה. זה המתכונת לאי-בריאות, להידרדרות נאמר. אבל תחפש את הצד הטוב, לא תחפש את הצד הרע, באדם או בחברה או באדם. יש אנשים שהולכים ברחוב, כולם חושבים מחשבות טובות על כל בן אדם. יכול לקרות דבר כזה, כמו אברהם אבינו. כל הזמן, רק טוב, טוב, טוב. על כולם חושב טוב. יכול להיות. אנחנו בני אברהם, אנחנו. ויש כאלה הפוך בדיוק, יש להם מרה שחורה. מרירות. מרה, מרה. כן? כל הזמן חושבים רע. חושבים על זרע, על זרע, על זרע. זה מחלה. עכשיו, בואי נסתכל על העם. יש אנשים שרואים כל הזמן את הפירוט. רואים אלה ואלה 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 ואלה, שום דבר לא מתחבר אצלהם. ודאי, הדבר הזה אי אפשר לאחל. מתי אפשר לקנוס את כל היהודים? אתה מבין שיהיה דבר שהוא מאחד את כולם. אתה מחפש אותו ומגלה אותו. הנשמה של העם היהודי, היא מאחדת את כולם. כמו שהנשמה מאחדת את הגוף. זה מובן. ומה שנמצא בפרט נמצא הוא במידה הרבה יותר גדולה בכלל כולו ובכלל ישראל בייחוד שסוף סוף באמת הוא עם אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ועניינו הפעם מוכרחים להודות על שגיאותינו שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו ואת מהותה של היהדות על פי המראה החיצון שלה אנחנו מצלמים, רק רואים את החיצוניות, ולכן זה נראה לנו מפוזר ומפורד. אבל אם יש לנו מצלמה כזאת שחודרת פנימה, רואים את האחדות, זה משהו אחר. על פי הפומביות שהיא הזיבורית, הזיבורית זה החלק הלא טוב, כן, שלה. ומזה בא הפחד שאנו מפחדים מפני קלסתר פנינו אנו. דהיינו, אתה מסתכל במראה, ואתה לא מבסוט מעצמך, למה? אתה עושה פרצוף של תשעה באב, בטח. אתה רואה, אתה לא רואה את הצד הנשמתי, אתה רואה את הצד החיצוני. ואנו דנים רק על אותו הצד של הפיזור והפירוט שלנו. כל הזמן מדברים על זה, כל היום, דתיים, חרדים, מלחמות, יהודים, שמאל, ימין, מתנחלים, מהבוקר עד הערב. כל הזמן מדברים על מה? על, על, על פירוד. אנחנו מסתכלים כאילו התמונה החיצונית היא כל הזמן פירוד בין בתוך החברה הישראלית. זה נקרא להסתכל על הזיבורית. אני נותן למשל בטלוויזיה לדבר כזה. הרי בסוף מראים לך מה שהטלוויזיה רוצה להראות לך. למשל, אני אתן לך משל. יש בית באמת בית נקי, מסודר, לתפארת, הכל שם בסדר. אלא מה? יש שם בעיה. בא צלם טלוויזיה עם המצלמה שלו, והוא מבקש מעקרת הבית, תפתחי בבקשה מתחת לכיור, יש שם פח אשפה, נכון? והוא מצלם את הפח אשפה. מצלם את הפח אשפה, ובסוף מופיעה הכתבה, נכנסנו לעקרת הבית למטבח פלוני אלמוני, תראו מה ראינו שם. זבל! 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 הוא צודק או לא? רגע, הוא צודק? הוא רוצה להראות זבל, הוא ראה זבל. אבל מטבח היה למופת, נקי, מסודר, רק הוא צילם את מה שהוא רצה לצלם. סליחה, זה משל. זה נמשל לאנחנו. והנה אתה מחפש את הזבל. את הלכלות, את ההשפעה. ואתה רואה את ההשפעה, ואתה מחפש את ההשפעה. ואז הכל נראה לך, השפעה. איך פעם מישהו אמר לי כאן, אני חי בזבל. אמרת, אתה חי בזבל, כי נדמה לך שאתה חי בזבל. כל מה, אתה רואה זבל, לכן אתה חי בזבל. זה מובן הרעיון. אז זה מה שהוא אומר, אתה מסתכל על הצד הזיבורי, אתה מסתכל על הפירוד, על החיצוניות, אז זה התוצאה, כן. וגם האמנים של כל הזמנים, כולל האמן העכשווי, שהם פוגעים בנו בערס שנאתם, בייחוד בזמן המעבר הזה, הם תופסים את הצד החלש, לפי שהוא הצד הפומבי והידוע. אבל דווקא על ידי מזעזענו אלו, האמנים האלה, נבוא לחוש שיש לנו נפש כללית בלתי ידועה, נפש אומתית גדולה, אשר אנחנו הסחנו את דעתנו ממנה, והיא מלאה עצמה, ויש בה כוח לעמידנו על רגלינו, לחדש את חיינו כימי עולם, ולעמוד גם כן נגד כל מיני המלאקים החפצים כל כך לזנב את נכשלנו. ראינו, המבט שלנו צריך להיות מרוכז בחיוב, לא בשלילה, בפנימיות, לא בחיצוניות. זה גם ברמה האישית, וגם ברמה הלאומית, וגם ברמה העולמית. שאלה איזה עיניים יש לך? אם יש לך עיניים רוחניות, אם יש לך עיניים טובות, כמו לאברהם אבינו, אתה רואה את הטוב בכל דבר, אתה רואה את הנשמה בכל דבר. אבל אם יש לך עיניים, שהיה שעליהם משקפי שמש שחורות, על מה אתה רואה את העולם? שחור. אבל משקפי שמש שחורות, אתה רואה מה יש לך בלב. יש לך בלב, מחשבות טובות, אתה רואה טוב. מחשבות רעות, אתה רואה רע, זה העניין. זה מה שהוא אומר גם כלפי האומה. כל האמנים למיניהם, כולל זה שב... איך קוראים לו? באיראן, וזה שהיה בגרמניה, וזה, כל הזמן יהיו לו... כל הזמן הם רק ראו את הפירוד. הוא אמר את האמת. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אני, זה מה שאני רואה. זה מה שהוא ראה. וזה מה שכל האנטישמים רואים כל הזמן. זה מובן הדבר. אנחנו צריכים הפוך בדיוק. אנחנו לראות את העידית שבעם ישראל, לא את הזיבורית, לא את פח ההשפעה, לראות את המטבח המסודר. זה אנחנו צריכים. היהדות התמירה בלתי נודעת, גם לנו לעצמנו, זאת הנשמה הגדולה של האומה הגדולה, הנושאת את סבל העולם ואת אור העולם בתוכו, גם סבל. אנחנו סובלים של כל העולם, אבל גם אור העולם בתוכנו. היא תודה לנו, היא תודה, משון תודעה, בימים הגדולים האלו ומהמקום הבלתי ידוע שבנפש האומה, דיינו הדבר הפנימי, תבוא לנו הברכה של לך כנוס את כל היהודים, ואנו צריכים להוקיר מאוד בימי הפורים הללו, עד ימי הפורים הבאים עלינו לטובה לדורות את האוצר הגדול והתמיר הזה, ששם מונחו אושרנו ואושרנו, ואושר חיינו, סגולת עם אחד שלנו, תנצח את כל הצד של המפוזר מפורט שלנו. ומתוך כל הגואלים, הפודים והאוהבים, ומתוך כל המשעבדים, המוכרים והשונים, גם זה מה שנקרא, שחייב איניש להתבשם, אדם חייב להתבשם, עד אלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי, אז זה מה שהוא אומר כאן בעצם. הוא אומר, גם מצד הגואלים, אבל גם מצד השונים, גם הם מקדמים אותנו, כמו המן הרשע. מתוך כל מועצותיהם השונות של אפילו שונאי ישראל, יושב בשמיים משחק, אלוקים מנהל את הכל, להעמיד לנו אור ישועה וגאולת עולמים, ומתוך המעמד של עד אלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, תבוא ההכרה עליונה למצוא את היהודי הבלתי ידוע שבתוכנו, לראינו את הנשמה שלנו, ואח אל אח התוודה, ויד ליד תינתן, וקול גדול ישמע, קומו ונעלה ציון אל בית אלוקינו, וכי בימי מור והדס יאמר גם היום, ישנו עם אחד מאוגד וגבוש ועומד בחוסנו, לבנות את כל הריסותיו, מוצרו הפנימי הסמוי, מן העין אשר בו גנוזה היא הברכה, שלך כנוס את כל היהודים. כן, וזה דברים שמתקיימים בימינו. אנחנו אמנם בתהליך של גיבוש לאומי, התחדשות לאומית, אבל יותר ויותר, בין אם זה יבוא מצד החיוב, אין זה מצד יבוא שלילה, בסוף יתגלה שבאמת גוי אחד בארץ, אנחנו עם אחד בארץ, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה ונחמה שלמה, ופורים שמח לנו ולכל בית ישראל. יישר כוח, אני מודה לכם מאוד, שזיכיתם אותי קצת.